אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על חיות כיס. מה שלומך, אלון אמיצי?
אני בשוק מתמיד. מה שלומך, ציל אברהם?
קמה בבוקר ולא מאמינה שכל זה קורה בימי חיינו.
ההמתנה במעבר הגבול ארוכה וקשה, בקור העז ובשלג, אמהות וילדים מצטופפים ליד תנורים קטנים שצרים מלהכיל את אלו המבקשים להתחמם.
מה עובר במוחם של תושבי רוסיה בשבוע האחרון, השבוע שבו הרובל צונח לשפל וחברות פרטיות מנתקות את הקשר? רק רשימה חלקית. פורד, אפל, ספוטיפיי, מייקרוסופט, Airbnb ועד לאיקאה.
המערב הוריד לכלכלה הרוסית את השלטר.
רק לפני שבוע דיברנו פה על כלכלת המבצר של רוסיה, שפוטין בנה אותה כך שהיא תהיה חסינה לסנקציות, ותוך כמה ימים הכלכלה הזאת הגיעה למצב שהיא נראית על סף קריסה. זה מרתק ועצוב נורא לשמוע מה שקורה שם.
קל לשכוח כמה שהכלכלה שלנו תלויה בשיתוף פעולה. אתם הולכים לחנות וקונים מוצרים שבעל החנות קיבל מהספק שלו. אתם מעבירים את כרטיס האשראי, והחנות מתקשרת עם הבנק שלכם כדי להעביר את הכסף. ייתכן שהמשכורת שנכנסת לכם לחשבון מגיעה מבנק אחר, אולי אפילו מבנק מחול. כל חוליה בשרשרת מזינה את השנייה. היום חברות האשראי הגדולות ויזה ומאסטרקארד הצטרפו לחברות רבות אחרות והודיעו שהן משעות את פעילותן ברוסיה. הבורסה הרוסית סגורה כבר שבוע וחצי.
הדבר הזה לא קורה בחלל ריק. הכלכלה הרוסית שהתפרקה כל כך מהר הייתה כלכלה שיש אנשים שכינו אותה כלכלה חלולה. מבחוץ תעשיית אנרגיה ענקית, מדינה מפותחת ועשירה, אבל מבפנים עבור האזרחים שלה, המדינה רוסיה במקומות רבים כמעט ולא קיימת.
וזה מה שרציתי להבין. אנחנו יודעים שהאנשים הגדולים, האוליגרכים, הפוליטיקאים, להם יש את הדרכים שלהם להתבצר. רציתי לשמוע מה קורה עכשיו למי שלא מקורב. מה קורה למשכורת שלו? מה קורה לחסכונות שלו?
ועל זה הפרק שלנו השבוע, על הכלכלה הרוסית המפוצלת, החלולה, שיש בה עושר עצום מצד אחד, ומוסדות חברתיים דלים ומושחתים מצד שני. אתה, אלון, חיפשת מישהו שיספר לך איך נראה היום-יום ברוסיה.
כן, מצאתי את מיכאל. דיברנו ביום רביעי, כמעט שבוע לתוך המבצע, כשרק התחילו להרגיש את הסנקציות.
יש את הסרט הזה, האהוב, הפסטרן. התמונה הזאת שהיהודי ורשה יושבים ו... עושים ויכוח כזה, לאן לשים את הכסף, מתחת לשולחן או אחרי דלת. והנאצים כבר נכנסו לוורשה, ולברוח היה צריך כבר אתמול. כל הזמן יש את התחושה כזאת, וזה באמת עצוב, ואני לא יודע אם נוכל לחיות פשוט תחת השלטון החדש הזה, למרות שפוטין כבר כמה 20 שנה בשלטון, אבל הוא משתנה, כל פעם הוא משתנה, הוא משתנה גם עכשיו. וזה קצת מפחיד. מה זה קצת? מאוד מפחיד.
זה מיכאל גור.
אני בן 48, איש מדיה. עבדתי די הרבה שנים בתור סמנכ"ל של חברת מדיה מהגדולים ברוסיה, RBC. בזמן האחרון אני מנהל שני אתרי מידע חדשות. זה די קשה כאילו להסביר, כי הכל השתנה. אז ברור שהמחירים עולים. אני רואה הרבה אנשים שפשוט... הלכו לקנות כל מיני מכשירי חשמל, ולפני עליית מחירים, יש כאלה שקונים את המוצרי מזון, יש כאלה שמנסים לפחות את הרובלים שהם לדולרים, או למשוך כסף מהבנקים, אז כל יום זה משתנה, כי נגיד היום יש את הכסף בכספומטים, אתמול לא היה, מחר יכול להיות שגם לא יהיה.
זה לא כזה מובן מאליו שמיכאל מדבר איתנו. את השיחה עשינו כשמיכאל היה במוסקבה, בערך יום לפני שממשלת רוסיה העבירה את החוק נגד הפצת הפייקים לכאורה.
אתמול העביר הפרלמנט הרוסי חוק שיגביל משמעותית את חופש העיתונות במדינה. הפצת שקרים על הצבא האוקראיני בעבור השלטון הרוסי, זה גם לומר מלחמה או תקיפה ולא מבצע צבאי.
בפועל, הממשלה שם מנסה למנוע הפצה של כל נרטיב חדשותי שאינו מאושר על ידם, והם משתמשים בכל כלי שעומד לרשותם. מכנסות למאסר.
תשמע, אני אוהב את רוסיה, אני נולדתי במוסקווה, זאת המולדת שלי, אבל אני לא יודע כאילו להגיד אמת זה מסוכן, אתה יודע, יש את תחנת רדיו שהפסיקה לשדר חדשות ביום שלישי, והם יצאו עם ההודעה שאנחנו לא יכולים להגיד את האמת, אבל לא מוכנים לשקר, וזאת התחושה, אנחנו לא יכולים להגיד את האמת, אבל לא יכולים ולא מוכנים לשקר. הבעיה שהרוב הרוסים, גם אני, כאילו, אני לא צופה בטלוויזיה, כי בטוק שואו הרוסי הם פשוט, יש להם פול טיים שיחה על זה שהאוקראינים הם נאצים או נאו-נאצים. ואפשר לשוחח על ההבדל בין נאצים לנאו-נאצים במשך, לא יודע, שעתיים.
קשה להגיד למישהו כמו מיכאל לא לדבר. הוא עוסק בעיתונות ותקשורת רוב חייו.
אז התחלתי עם התקשורת הרוסית בארץ. הייתי אחד מהמקימי הסוכנות ידיעות קורסור ברוסית. הייתי שדרן שמאלני יחידי בערוץ 7 ברוסית. אחר כך נסעתי לרוסיה לפני 20 שנה. ההורים שלי בירושלים, הבת שלי הגדולה ועכשיו משרת בצהל, יש לי עוד בן גדול מנישואים הקודמים, שהוא כבר 23. ואז נסעתי, הגעתי למוסקבה שוב פעם, והתחלתי לעבוד ב-RBK, זאת חברת מדיה, אז עשינו, תוך כדי, עשינו ערוץ טלוויזיה, עיתון ימי, מגזין חודשי, ומאז איכשהו התגלגל כזה.
אז נגיד אתם אזרחים רוסיים, גרים במוסקבה, יש לכם הכנסה קבועה, בית, רכב, מצבכם לפני תחילת המלחמה לא רע. מה קורה כשמכריזים עליכם חרם? הדבר הראשון שצריך להבין זה מה אי אפשר לעשות עכשיו. ומסתבר שזה לא כזה קל.
פשוט היום, לאסוף את כל המידע לגבי סנקציות זה מהלך בלתי אפשרי, כי כל שעה אתה מקבל ידיעה חדשה, כלומר, אז זאת הגבלה מאירופה, והגבלה נוספת מ-United Kingdom, והגבלה מארצות הברית, ומקנדה, ומיפן, ומאוסטרליה. לא ברור, נכון לעכשיו זה פשוט לא ברור.
זה באמת לא פשוט לתפוס את כל הסנקציות שהוטלו על רוסיה. אפשר למלא פרק שלם רק בלמנות אותן. מדינות הטילו סנקציות שונות על בנקים, חברות תעופה, חברות גז ונפט ועוד. גם חברות פרטיות ברחבי העולם, כמו דל, אפל, איקאה, אמריקן אקספרס, הם הטילו סנקציות משלהן. ולא כל הסנקציות שוות. יש סנקציות שאפשר לעקוף, ויש כאלה שלא. יש סנקציות שהוטלו על אישים מסוימים ברוסיה, ויש סנקציות שפוגעות בכל אזרחי המדינה.
היצרנים של מכוניות הודיעו שהם לא ישלחו יותר חלקים ולא ישלחו מכוניות חדשות. אני מכיר איזה אחד שהוא עורך ראשי של המגזין על מכוניות. אז הוא אומר, כאילו אני צריך לסגור את העסק שלי. על מה אני אכתוב? אני אכתוב על זה שאיך לתקן את הפוש בעזרת פלסטלינה?
הרובל, המטבע הרוסי, ראה ירידה משמעותית בערכו מאז תחילת המבצע. וכשאזרח רוסי רואה את החסכונות שלו מאבדים ערך כל כך מהר, זה גורם לו לרצות לקחת את הכסף מהבנק ולהשקיע אותו במשהו אחר. לקנות דולרים למשל. כל דבר שהוא יותר יציב. אז הרוסים יצאו לכספומטים ועמדו בתורים ארוכים כדי למשוך את הכסף שלהם מהר לפני שהוא יהיה שווה עוד פחות.
דולרים, אתה מזמין את התור, לא בכל בנק, אבל בבנקים המובילים אתה יכול להזמין את התור, נראה לי היום לעוד שבוע, 10 ימים, ואז אתה יכול להגיע ולקבל את הסכום.
אז כדי למנוע גל ענק של אזרחים שמרוקנים את חשבונות הרובל שלהם, הבנק הרוסי המרכזי הכפיל את הריבית. מ-9.5% ל-20%. כלומר, הוא הפך את זה להרבה יותר משתלם להשאיר את הרובלים בבנק.
עכשיו הם עלו את האחוז עד 20% לפיקדון חיסכון, ואז יש כאלה שלקחו את המזומנים והחזירו לבנק. כי 20% שנתי, אתה יודע, זה מלא.
אבל להעלאת הריבית יש גם אפקט הרסני. אי אפשר לקחת הלוואות, אפשר רק לחסוך את מה שנשאר, וכך הכלכלה הולכת ומצטמקת. שאלתי את מיכאל איך הוא מרגיש את ההידרדרות הכלכלית והסנקציות בתחום העיסוק שלו.
אני בתור עיתונאי, זה בעיה, כי נגיד יש לי כמה אתרים, ומצד אחד הממשל הרוסי כל יום סוגר מדיה נוספת, סוגר גישה באינטרנט, סוגרים תחנות רדיו, סוגרים ערוצי טלוויזיה, אין גם שום פרסומות. הבעיה שבשנה האחרונה הממשל התחיל להטיל את ה... סטטוס של סוכן זר על כל מיני אנשי מדיה ואמצעי מדיה. כמה מהסוכנים זרים, בשבילי במרכאות, אז הם כאילו קיבלו את הכסף זר באמצעות תשלומי מגוגל אדסנס.
גוגל אדסנס זה כלי דרכו בעלי אתרים יכולים למכור שטח לפרסומות בדפים שלהם.
אני כל החיים שלי חיה אל התושבים מהגוגל אדסנס. אז מה, אני סוכן זר? אבל זאת בעיה, הייתה אתמול. היום פשוט אין לנו גם תושלמים מאדסנס.
כל הסנקציות האלה מטרתן להפעיל לחץ. ונכון לעכשיו, המלחמה באוקראינה עדיין נמשכת. אז כנראה שעל ההנהגה, הלחץ עוד לא מספיק אפקטיבי כדי להביא לתוצאות. אבל מה לגבי העם? יכול להיות שהסנקציות יגרמו להם לפעול נגד השלטון?
אתה יודע, אף פעם שום מהפכה לא התחילה ברוסיה מלמטה. זה, כל פעם זה התחיל מבלגן למעלה, ואז נמשך כאילו עד למטה, אוקיי? עד הבן אדם הפשוט.
אבל חשוב גם להגיד, על אף שהסנקציות התחילו, הציבור הרוסי עוד לא מרגיש אותן במלוא העוצמה.
אבל מיום יום כזה, מה שקורה היום, אז לא משהו רציני כזה. אין פה פצצות, אין פה רקטות. האוקראינים לא מפססים את מוסקווה, גם לא נאטו, שכולם כל כך פחדו מזה. זה מתוח. בכל זאת כולם מדברים על זה. כאילו, אתה יודע, אי אפשר לא לדבר על זה. אבל אין פה מלחמה. הכל רגיל. אנשים עוד לא קיבלו את המשכורת שירדה ב-40%. סך הכל, כן. זה רק התחיל. לך תדע מה יהיה.
אז בין המגבלות החיצוניות של הסנקציות והמגבלות הפנימיות של הממשלה, האפשרויות של האזרחים ברוסיה הולכות ופוחתות.
הרבה אנשים מדברים על זה שצריך לצאת מרוסיה, אבל נגיד היום כבר קראתי כתבה על זה שאנשים שיוצאים מרוסיה, אז עוצרים אותם ביציאה ועושים שיחה עם הנציגים של הפייסב, KGB לשעבר. והם שואלים, אומרים כאילו, תארו לי את הטלפון, תגידו לאן אתם נוסעים, האם אתם מתכוונים לחזור, מה אתם חושבים על המבצע צבאי המוגבל? ושאלות כאלה, יש כאלה שלא הצליחו לצאת, כפי שאני הבנתי מהכתבה, אבל יש כאלה שכן יוצאים, וזה כבר קורה. היום קניתי כרטיס טיסה ליום ראשון. הבעיה שיש את הכלף, אשתי אומרת שלא מוכנה לצאת בלי כלף. לא התכוונתי היום עכשיו לצאת ולחזור סופית, אבל זה נראה כאילו דרך היחידה.
Cash is the king. הכל נקוב במחיר, ברוסיה אפשר לקנות הכל, שאלה כמה אתה מוכן לשלם. וזה בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים.
מי שאתם שומעים עכשיו הוא יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה.
אני אתן לך דוגמה, וזה סיפור שאני מכיר באופן אישי, מבן אדם ברוסיה קרוב אליי שסיפר לי. לבן אדם הזה הייתה בת. הבת הייתה אמורה להיכנס לאוניברסיטה. סיימה את התיכון, והלכה לאוניברסיטה. אז האדם הזה הגיע למשרד של אותו אדמיניסטרטור באוניברסיטה, והוא אומר לה, תשמעי, נשאר רק עוד מקום אחד בחוג הזה, אבל יש עוד בן אדם, ואתם מתמודדים על מקום אחד. והוא נקב בסכום, והם נאלצו לשלם לאותו איש, סכום שווה ערך ל-1,400 יורו, היא גייסה את הכסף, God knows how, אבל היא הצליחה, והכניסה את הבת לאוניברסיטה.
מזומן הוא המלך. במקרה של רוסיה, הנתונים לא מספרים את כל התמונה. תוצר לאומי גולמי, 1.6 טריליון דולר, מקום 11 בעולם. אוכלוסייה, 144 מיליון, מקום 9 בעולם. תלג לנפש, 16,000 דולר בכוח קנייה, בין אומן לקרואטיה. שיעור האזרחים החיים מתחת לקו העוני, כ-13%. תוחלת החיים הממוצעת, 72 שנים. אבל מאחורי המספרים מסתתרות שתי מדינות. האחת היא כלכלת גז ונפט עשירה, והשנייה היא מדינת עולם שלישי, עם שחיתות ממארת ותוחלת חיים נמוכה. ואולי יש דרך אחרת לתאר את זה. מאחורי המספרים מסתתרת מדינה שהיא קליפה. מדינה שנעדרת מחיי האזרחים שלה, שנמצאים במדינה מפותחת על הנייר, אבל לחיי היומיום שלהם יש מאפיינים של מדינת עולם שלישי. איך נראו החיים של האזרח הרוסי ב-23 בפברואר, ערב המלחמה? כדי להבין צריך לדבר עם מישהו שמכיר את המדינה מקרוב. יאיר הוא מישהו כזה. מ-2006 עד 2019 הוא חי עם משפחתו במוסקווה, לשם הגיעו בעקבות העבודה של אשתו.
אז אני עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה. אני כרגע עיתונאי בידיעות אחרונות, ואני גם מפרשן כל מה קשור לרוסיה. הייתי כתב כל ישראל וידיעות אחרונות, במוסקווה במשך כמעט עשור, עד 2019. חייתי שם 13 שנה במוסקווה. אני אוהב את מוסקווה, היא בשבילי הפכה לסוג של בית.
13 שנים שהיו רכבת הרים בכלכלה הרוסית, שבהן היא עלתה לגבהים והתרסקה ואז שוב. יאיר, כמו כמעט כל הפרשנים לענייני רוסיה, הופיע הרבה באולפני הטלוויזיה בשבועות האחרונים, אבל עכשיו סיבוב ההופעות הסתיים, והוא חזר לביתו ביישוב קטן ליד אמסטרדם, משם הוא דיבר איתנו בזום ביום שישי.
יש מצד אחד אושר שפשוט מטורף. ניתן דוגמה, רוסיה, מוסקבה, יאיר, עם הריכוז הכי גבוה של דגמי מרצדס המפוארים, S600, מייבח. זאת אומרת, ואתה רואה את זה ברחוב, אתה רואה מכוניות מטורפות, אתה רואה למבורגיני, ואתה רואה פרארי, אתה רואה מכוניות שעולות מיליוני אירו, ולצידם נוסעת איזה לדה כזאת, אפילו עוקפת אותם לפעמים. אתה רואה את הפערים בעיניים, אפילו במוסקבה, ובאמת יש פה סוג של ניגוד מאוד מאוד חזק.
איך רוסיה הגיעה תוך כמה שנים למצב שבו האושר שלה נתון בידי קבוצה קטנה ומושחתת שקשורה לפוליטיקה קשר הדוק, זה סיפור ארוך שאפשר להקדיש לו כמה פרקים. אבל יאיר הגיע לרוסיה כשנראה היה שדברים מתחילים להשתנות. השנים של העשור הראשון של המאה ה-21 נחשבו לשנים הטובות של הנשיא ולדימיר פוטין.
ואני ראיתי בשנים האלה למשל במוסקבה שינוי דרמטי מבחינת האופן שבו העיר נראית, מתפקדת, תשתיות שופרו מאוד, החל מכבישים, המטרו שופר ונפתחו מלא תחנות, פני העיר השתנו לטובה, אפילו היה שיפור בפקקים, שזה דבר מדהים במוסקבה, דרך של 15 מיליון איש, ואני לא יודע כמה שעות הוצאתי בפקקים במוסקבה. אז כן ראו שיפור, וגם האזרח הרוסי הקטן, גם לא במוסקבה, ראה שיפור. מאיזו בחינה? מהבחינה שהמצב הכלכלי בסך הכל, בשנים האלה השתפר. זאת אומרת, ההכנסה הפנויה גדלה, התפתח סוג של מעמד ביניים, יחסית מפותח יותר כמובן למה שהיה קודם. הייתה תחושה שהפערים מצטמצמים.
האופטימיות של העשור הראשון לא הפיינה את השנים שבאו אחר כך.
אחרי זה היה משבר, המשבר הגדול של 2008, שרוסיה דווקא צלחה אותו סביר, ומ-2012-2013, ומה הסיפור החצי האי קרים למעשה, אז שוב, בגלל סנקציות, בגלל המצב, אז עוד פעם הדברים התחילו להידרדר.
ויש דברים שלא השתפרו בכלל.
אתה לא יכול להיות עסק גדול ומצליח ברוסיה, בלי שיש לך מה שנקרא גג, או ברוסית קרישה. אתה צריך איזה מישהו שיפתח לך דלתות במקומות הנכוניים, ויוודא שהסכומים שאתה משלם לאי אלו אנשים, שהם יהיו מספיקים. זה נכון אגב גם לחברות זרות שפועלות ברוסיה, כאילו כמו איזה סוד שלא מדברים עליו.
השחיתות ברוסיה היא לא רק ברמת העסקים הגדולים והפוליטיקאים הבכירים, היא נוכחת בחיי היום-יום באופן כמעט תמידי.
בגלל האווירה העסקית הזאת, אז הרבה פעמים העסק שלך מצליח מדי, ויכולה להיות בעיה, משום שגורמים בעמדות כוח, פתאום רוצים נתח מההכנסות שלך. ומה שקורה, וזה קרה לא מעט פעמים, יום אחד מגיע אליך לדוגמה מישהו מאגף המיסים הרוסי, יחד עם מישהו ממשרד הפנים, ואומרים לך, חביבי, ראינו שאתה קצת, יש לך קצת בעיות עם התשלום מיסים, למרות שאין לך. אבל אתה יודע, אם אתה לא תעביר לנו איזה נתח של 20-30% מהבעלות על החברה, חבל, יהיו לך בעיות.
גם לא צריך להיות בעל עסק כדי להתמודד עם שחיתות ברוסיה.
זה הסוד הכי מפורסם שיש, שברוסיה נהוג לשלם לשוטרים כדי להיחלץ מעבירות תנועה, במזומן, במקום, יש נועל, זה קרה לי, וזה, להגיד שאני גאה בזה? לא, אבל אני חושב שצריך להבין שזה חלק מההתנהלות.
רוסיה מדורגת במקום ה-136 מתוך 180 במדד השחיתות של הארגון העולמי למאבק בשחיתות. היא נמצאת בין מלי למיינמר. דנמרק במקום הראשון, הכי לא מושחתת, וישראל במקום ה-36. המחיר של השחיתות הוא עצום. קשה להעריך כמה והערכות מאוד שונות זו מזו, אבל מיליארדים רבים של דולרים נעלמים מהכלכלה הרוסית לצרכי שחיתות כל שנה. את הנזק לכלכלה הרוסית כולה קשה עוד יותר להעריך. מה המחיר של כל אותם עסקים שלא קמו בגלל שחיתות? אבל על פי הערכות, 400 מיליארד דולר בשנה, רבע מהתוצר הרוסי, היה יכול להיות ואיננו בגלל שחיתות. במחקר שנערך באוניברסיטת מוסקבה, התבקשו 1,200 אנשי עסקים שעובדים עם הממשלה הרוסית להעריך כמה שוחד הם יצטרכו לשלם על ההתקשרויות שלהם עם המדינה. 70% מהם העריכו שהם יצטרכו לשלם שוחד, ושיעור השוחד שהם העריכו שישלמו היה 22.5% מהכסף שהם מקבלים. כמעט רבע מהכסף שהמדינה משלמת לבעלי עסקים חוזר לפקידים ולפוליטיקאים בצורת שוחד.
נגיד אם יש מכרז להקמת גשר גדול מעל נהר גדול, אז קודם כל סביר מאוד להניח שמי שיקבל את המכרז, זה יהיה מישהו כמובן מהמקורבים, הנשיא פוטין, למשל יש את שני האלי הון, אחים בוריס וארקדי רוטנברג, הם מאוד מפורסמים, שהם הולכים עם פוטין הרבה שנים אחורה, אחד מהם היה איתו בחוג ג'ודו, מאז הם הפכו למאוד מאוד קרובים, ולמשל אז יש מכרז שהשניים האלה היה ברור שהם יזכו בו, ולא רק שהם יזכו בו, הם גם לוקחים דיבידנד מאוד מאוד גדול, ובדרך, הרי זה כסף שמגיע מהמדינה, בסוג של עסקה סיבובית, אז המדינה משלמת להם, והמחיר מראש של הפרויקט הרבה יותר גבוה, כי בדרך צריך לשמן עוד הרבה הרבה אנשים, לתת להם, וזה דוגמה למשל, איך שדברים פועלים.
אחת ממסקנות המחקר הייתה שהעסק הכי רווחי ברוסיה הוא שחיתות. יותר רווחי ליזם לשתף פעולה עם הממשלה, מאשר לעסוק בחדשנות, לייצר מוצרים או לספק שירותים. המאמר המלא הוסר בינתיים מהרשת.
אם אנחנו מדברים על גרמניה, את יודעת, אז אני יכול להגיד לך, תמני לי 5 מוצרים שאת מוכנה לרכוש מגרמניה. יש אאודי, BMW, מכונות כביסה, יש מלא מלא מוצרים, כאילו, לא תשמעי כנראה מישהו שיגיד, שמעי, קניתי את המכונת כביסה הזאת מרוסיה, אין לי פשוט, או את המחשב הרוסי, או את הרכב הרוסי. זאת אומרת, זו מדינה שבעצם לא מייצרת כמעט מוצרים שהם מוצרי צריכה. יותר, כמובן, מפיקה מוצרי אנרגיה, נפט, גז, גז טבעי, מחצבים כמובן, לא מעט, נשק כמובן, טכנולוגיות גרעין למטרות אזרחיות, אולי מוצרים תעשייתיים כאלה ואחרים, אבל בגדול, that's about it.
השחיתות הזו והקושי העצום של מגזר פרטי להתפתח בתחומים אחרים מאנרגיה, הם אחת הסיבות לבריחת מוחות מרוסיה. הצעירים המשכילים והשאפתנים ברוסיה לא מאמינים שהם יצליחו לעשות בה את מה שהם רוצים לעשות עם החיים שלהם.
נכון, לא, מהבחינה הזאת, וזה פה הניגוד. זאת כן מדינה עם חינוך, השכלה גבוהה מאוד מאוד איכותית, עם מוסדות להשכלה גבוהה מאוד מאוד טובים, אבל איכשהו, כל הדברים האלה מתנגזים פחות או יותר לכיוון של המוצר הממלכתי, או היצור הממלכתי, של מה שהמדינה זקוקה לו, למרות שצריך לומר, שבשנים האחרונות יש ברוסיה פריחה, עד עכשיו לפחות, מכל מה שקורה עכשיו, הדברים מאוד משתנים, אבל הייתה פריחה מאוד גדולה של חברות הייטק, יזמי הייטק. יש למשל את חברת ינדקס. ינדקס היא בעצם כמו גוגל הרוסי. גם חברה מגניבה כזאת, צעירה, עם יזמים מגניבים. וזו דוגמה אחת, יש עוד. זאת אומרת, יש כן פוטנציאל, ויש כן ציבור משכיל ורוצה להצליח. הבעיה שהתנאים ברוסיה הם מאוד מאוד לא פשוטים.
כשאיר סיפר לי את הסיפורים האלה, אמרתי לו שאלה דברים שמאפיינים מדינות עולם שלישי, והוא אמר, כן, רוסיה היא בהרבה מובנים מדינת עולם שלישי.
מערכת הבריאות הרוסית, יש לה המון המון בעיות, תשתיות במצב רעוע, איכות טיפול רפואי מאוד מאוד ירודה. אני חושב שיש לזה גם תרומה מאוד גדולה, לעובדה שתוחלת החיים ברוסיה היא בין הנמוכות בעולם המפותח ובעולם המערבי, באופן מאוד מאוד בולט.
מערכת הבריאות הרוסית סובלת ממחסור בתרופות, בציוד וגם ברופאים מיומנים. יאיר לא השתמש בשירותים שלה, כי כמו כל מי שיכול להרשות לעצמו ברוסיה, הוא נעזר במערכת הבריאות הפרטית. על פי נתוני מכון המחקר סטטיסטה, 1,000 בתי חולים נסגרו ברוסיה בעשור האחרון, ומספר הרופאים ומיטות האשפוז לנפש צנח. ההוצאה לבריאות לנפש ברוסיה בשנת 2019 הייתה $1,500, נמוך יותר מכל המדינות המפותחות. בישראל אגב, הנתון הוא קרוב ל-3,000. מערכת הבריאות הזו אמורה להיות בחינם, אבל גם היא נגועה בשחיתות. בכתבה שפורסמה למשל ב-CBS בשנה שעברה, מתואר מקרה של אדם שאיבד את רגלו בתאונת דרכים, והרופאים בבית החולים בסנט פטרבורג המליצו לו בחום להעביר $4,500 לחשבון הבנק של בית החולים, כדי שיצילו את חייו. שוחד לאחיות ולרופאים גם הוא דבר נפוץ. ישראלית ממוצא רוסי שדיברתי איתה בשבוע שעבר, סיפרה לי על קרובת משפחה שלה שעלתה לארץ עם ילדיה כי ילדים היו חולים, וברוסיה פשוט לא היו תרופות שהייתה זקוקה להן. כמו כל מי שמכיר את רוסיה, יאיר מדגיש שמוסקבה, על כל הבעיות שבה, היא עוד מדינה אחרת.
מוסקבה וסנט פטרבורג הם כמו איזה שתי מדינות לצורך העניין נפרדות, זה שוטן ויש את שאר רוסיה. יש גם המון אזורים שאתה כאילו חוזר לתקופת ברית המועצות, אזורים, מה נשכה, ערי תעשייה. זה ערים תעשייתיות שמתפרנסות, כל הפרנסה שלהם תלויה באיזה 2-3, או לפעמים אפילו 1, מפעל של המדינה, מפעלי תעשייה, מפעלים לייצור מתכות, מפעלים לייצור טנקים, מפעלים לייצור, נגיד מספנות, כל מיני דברים כאלה. ושם אנשים לא מרוויחים הרבה כסף. והחיים מאוד, מאוד קשים ומאוד מייגעים. יש רמות זיהום אוויר מאוד גדולות בגלל כל המפעלים האלה. אנשים שמתפרנסים מעמל יומם, ממש עמל יומם, אם זה איזה דוכן, אם זה איזה חנות, אם זו איזו סבתא שמוכרת מלפפונים חמוצים, באמת, וגידולים שהיא גידלה בדאצ'ה, שהיא מוכרת אותם בכביש הראשי תמורת גרושים, הכנסה ואיזה פנסיה קטנה, ומזה הם חיים. אתה רואה את זה בדרכים, אתה רואה את זה בכבישים, אתה רואה את זה במצב התשתיות, זה מאוד בולט.
תוחלת החיים הממוצעת ברוסיה היא 72, לנשים 78, לגברים 70. נתון שמציב את רוסיה בין לוב, מצרים ואינדונזיה. ב-2015 פורסם במגזין ניו יורק ריוויו אוף בוקס מאמר בשם The Dying Russians של משה גסן, הרוסים הגוססים. במאמר הוסבר איך אוכלוסיית רוסיה הדלדלה מ-148 מיליון אנשים ב-1992 ל-143 מיליון בשנה שבה נכתב המאמר. בניגוד למדינות אחרות שבהן האוכלוסייה קטנה, ברוסיה הבעיה היא לא רק שיעורי הילודה, אנשים פשוט מתים מהר. התזונה הכפרית מבוססת על תפוחי אדמה ולחם. שיעורי המוות ממחלות כמו שחפת ואיידס גבוהים ביחס למערב, וכך גם שיעורי המוות מהתאבדויות והתמכרויות לסמים ולאלכוהול. כתוצאה מגל התמותה ששתף בעיקר גברים, הרבה כפרים קטנים ומרוחקים ברוסיה מאוכלסים היום בנשים מבוגרות בלבד. הצעירים עזבו, והגברים מתו. מאז השנה בנכתב המאמר, האוכלוסייה גדלה מעט וקטנה שוב.
מאז שהתחילה מגפת הקורונה, האוכלוסייה הרוסית הצטמצמה במיליון בני אדם. בתקופה של שנה וקצת, שזה הצטמצמות האוכלוסין בטווח קצר הכי משמעותית ברוסיה מאז תום מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, וגם ככה זאת מדינה שסובלת מתוחלת חיים נמוכה, ממערכת בריאות גרועה, ועכשיו גם מצמצום אוכלוסין.
ברמת המקרו, יאיר מסביר שבעיות בכלכלה הרוסית ידועות לכולם. מלבד השחיתות, הכלכלה הרוסית צריכה גמילה. גמילה מגז ומנפט.
כי כשמקבלים הרבה הרבה כסף, ומחירי האנרגיה גבוהים, אז יש המון כסף, ואז יש תחושה של, אוקיי, יש מלא כסף, אז המצב טוב, יש לנו הרבה כסף בקופה. כשהמחירי האנרגיה, כמו שקרה בלא מעט שנים, יורדים, ופתאום יש ירידה דרמטית בהכנסות, או, אז פתאום זה ההפך, אוי אוי אוי, מחירי האנרגיה יורדים, עכשיו צריך לעצור ולהדליק את החגורה, כי אין לנו הרבה כסף, ואז כאילו אין כסף להשקיע בדברים האלה. נראה שלאף אחד אין את הרצון או את היכולת לעשות את הרפורמות המקיפות שנדרשות.
כל זה היה המצב של רוסיה לפני שהוטלו הסנקציות החדשות. מהנקודה הזו, שהיא נקודה די נמוכה להתחיל ממנה, המצב הולך ומדרדר במהירות.
והמצב הכלכלי עכשיו כרגע ברוסיה הוא קטסטרופלי. יש הרבה אנשים עם מפוחדים ויש חוסר ודאות. הכל קורה נורא מהר. מי שיכול יוצא, בקיצור. כרגע יש חשש מאוד גדול שבגלל המלחמה השלטון ינקוט במהלכים מאוד מרחיקי לכת, ואפילו סוג של תקנות מגבילות, מדברים אולי אפילו על סוג של משטר צבאי, אין יוצא ואין בא, לא להרשות לאזרחים לעזוב את רוסיה, אולי גם כדי לגייס גברים למלחמה, ותחושות קשות.
ופוטין לא הבין לאן זה הולך?
אני חושב שגם השלטון, גם הנשיא פוטין בעצמו, אני בטוח שהוא העריך שהוא יחטוף סנקציות, זה ברור. הוא ידע מה זה אומר, מהלך כזה של מלחמה. אבל אני חושב שהוא לא, מאוד יכול להיות שהוא עשה פה, הייתה פה מיסקלקולציה, אני לא בטוח שהוא העריך נכון את את המהירות שבה דברים יקרו, וב' את העוצמה שהדברים יקרו ואת ההיקף.
מה אתה חושב שיקרה?
יש פה איזה כדור שלג מטורף, שמתחיל להתגלגל, ועלול להוביל לפיתורים המוניים, לקושי מאוד גדול. זה קצת עלול להביא אותנו למקום מאוד מסוכן, אני חושב. הוא מסוכן מבחינת השלטון. כי ברגע של אנשים אין מה לאכול, אז הם נוטים לצאת לרחוב. וכשאנשים יוצאים לרחוב ברוסיה, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר.
והשאלה הכי חשובה, וזו שלאף אחד אין תשובה עליה, תהיה איך הסנקציות האלה משפיעות על אדם אחד. אולי נדע, בקרוב.
נחתנו הלילה בארץ, טסנו דרך קזחסטן, אזרבייג'אן, גרוזיה, ואחר כך כבר חזרנו מעל טורקיה ולארץ. אנחנו במצב די טוב לעומת הרבה חברים שגם כן הגיעו בזמן האחרון או מתכוונים להגיע, ואין להם פשוט מקום לישון פה. הם לא יודעים מה לעשות. אנשים הצליחו לקחת מזומנים, אבל אני כבר שומע שהבנקים ישראלים לא מוכנים לקבל את המזומן. לנו יש את הדירה, אז זה הרבה יותר קל ונוח. וקצת מבולבלים, מכיוון שהתכוונו לחזור ארצה, אבל לא בצורה כזאת. אבל טוב שהגענו הביתה.
אתם האזנתם לחיות כיס, ההסקט הכלכלי של כאן. עדכונים מרוסיה ומאוקרניה יש מסביב לשעון בכל הפלטפורמות של כאן, בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, את הסאונד הרך אסף רפפורט. סייע בעריכה, נועם ברלכיס. במערכת שלנו חבר גם שאול אמסטרדמסקי.
אפשר להזין לכל ההסקטים שלנו בכל יישומוני ההסקטים ובאתר כאן. תודה רבה, אלון אמיצי.
תודה צליל אברהם, ותודה לכם שהאזנתם.